השיעור התחלנו שבוע שעבר על דיני האיפור והרחצה, הטיפוח הגוף, עניינים שמסביב, והאיפור דובר בשיעור הקודם, הדינים שקשורים להולדת ריח, לצביעה וכו' וכו'. עכשיו נדבר על רחצה בשבת ובהמשך לטיפול בשיער. אז דיני הרחצה בעצם הם באופן כללי אסור לרחוץ במים חמים את כל הגוף בשבת. שולחן ערוך, סימן שיחבר בגמרא בפרק קירה, אחרי שהמשנויות בגמרא עוסקים בדיני הבישול, השהייה והחזרה, משנה בנוגע לרחצה בשבת, ושם נדבר הטעמים ולא ניכנס לזה למה וכולו וכולו. אנחנו נשתדל להתמקד בהלכה למעשה. אסור לרחוץ במים חמים את כל הגוף, וכמו כן גם את רוב הגוף אסור לרחוץ במים חמים, כמו שרובו ככולו, ואפילו אם לא רוחצים בבת אחת את כל הגוף, אלא מה שנקרא עבר עבר, כלומר קודם רוחץ יד אחת, רוחץ יד שנייה, רוחץ ראש, רוחץ רגליים, לאט לאט, גם כן זה לא משנה, גם עבר עבר דבדו אסור. וזה לא רק במים שחיממו אותם בשבת, בוא נגיד באופן המותר, דוד שמש וכיוצא בזה, אלא גם אם המים האלה הוחמו מערב שבת אבל עדיין הם חמים בשבת, אסור לרחוץ בהם, ואפילו לא רק להיכנס לתוך המים, גם לשפוך את המים על הגוף, מה שנקרא מקלחת וכיוצא בזה, גם כן אסור. מה שמותר זה לרחוץ את פניו, ידיו ורגליו. מתחיל דיבור בפוסקים, מה הגדר של עד איפה זה נמשך הידיו, עד איפה נמשך הרגליו. כלומר, המשלה ברורה נדמה לי בבירה לוחה, ועוד פוסקים מדברים שהטעם לרחיצת המקומות הלילה שהותה, כי זה המקומות הגלויים בגוף. אדם שלבוש, כפי שצריך לפי שרנוח להיות מחוסי הגוף, אז מה שהידיים, ובימים ההם, כשהלכו, לפני שהמציאו את הגרביים, כן? לשון אדמו"ר הזקן בדיני לבישת הבגדים, שמדבר על הצניעות המתחייבת בלבישת הבגדים, אז הוא אומר, מוסיף בסוגריים, שהמפילאות, הגרביים, ש... איך אני חושב שמעת? חלק א', אל תראה, כשפסה משמעות שם, שזה המציאו את זה באותה תקופה, זה משהו חדש. סימן ב', שמדבר שם על לבישת הבגדים, וכן בנפילאות שלנו ילבשה מעט מעט תחת הסדין, שלא לגלות רגליו שדרכם להיות מכוסות לעולם במדינות אלו שאין הולכים יחף לעולם אפילו בקיץ. אבל במדינות המזרח הולכים בלי גביים, סנדלים או עם כל מיני סוגים אחרים, הולכים בכלל יחפים, אז לכן הרגליים מתלכלכות. אז משנה ברורה, אני שמנה שמשנה ברורה בירה מדבר על זה, שלכאורה בזמננו צריך עיון האם עדיין רחיצת הרגליים גם כן הותרה. אבל בפשטוס, כל הפוסקים כותבים את זה בפשטוס, שפניו ידיו הרגליו. אז לכן המחקר שחוקרים עד איפה היתר רחיצת רגליים, אם זה עד הכפות רגליים, עד הברך, עד איפה, אז בכאורה אם הולכים בשנקרא זיל בוסתיימה, אז בכלל זה כולל רק את החלק התחתון, אולי כשהלכו באמת רק עם איזשהו חלוק כזה עד הברכיים וכל גם החלק התחתון של הרגליים, כמו שהולכים במדינות המזרח התיכון, ואולי גם כן בצפון שם המדינות המוסלמיות, אז ייתכן שעד הברך ייתכן גם כן צריך, זה תלוי במציאות. על כל פנים, פניו ידיו ורגליו מותר לחוץ גם בחמים בשבת, מה שאין כן שאר הגוף. כמובן חמים שהוא חמור מערב שבת. מה נקרא חמים? הצולדת בו, אז בדין הרחצה בחמים הפוסקים עוד התחפתו. וכפי שאני אומר כל הזמן, מי שרוצה להרחיב את הידע ולראות מה באמת מתרחש בפוסקים, כמעט על כל סעיף שאני אומר לכם פה יש המון דיבורים בפוסקים. הפוסקים עוד התחפתו מה פה הכוונה בחמים. למעשה ככה המסקנות, כפי שהבנתי, ככה: בחמים שוחמו בשבת עצמה, כמובן בהתר, כן, מחמירים שאפילו בחמימות מועטת אסור. רק מים קרים כפשוטים, המים האלה חיממו אותם, אפילו רק חמימות מועטת זה כבר גם כן אסור. מים שהוחמו מערב שבת, אז כשם כתוב בפוסקים שפושרים ודאי מותר, ועד כמה הם לא נחשבים חמים, נחשבים בפושרים, אז כנראה שזה כפי שמכונה בראשון בני אדם חמים. כשפוסקים יש כלל, פוסק לא בא לסתום אלא לפרש, הוא בא להגיד לנו מה לעשות, כן? צמאי זה שיעשו, זה שולחן ערוך בפניהם. אז כשפוסק לא אומר לי כלום, רק אומר לי, כן? אומר ש... הוא לא אומר עד מתי זה נחשב פושרים ומתי זה כבר נחשב חמים. לא מדבר לו על מעלות ולא יצולד ולא כלום. אז כנראה המסקנה, כפי שפוסקים אומרים, שהכוונה היא כל עוד בלשון בני אדם שאתה מתרחץ שלהם במים חמים או לא. אז נכון, יש תמיד כאלה בעל מכירו את זה במקווה, מקווה, קלטה מקווה, מקווה קרה, כן, מקווה חמה, אבל כן, יחסית למקווה שהייתה שנה שעברה, אני יודע מה, זה סתם יש בלה, אבל יש מה שבאמת חם, יש את המקווה החמה, יש את המקווה שעוד יותר חמה, כן, אצלנו במקווה שלנו יש שלוש בריכות, יש קר, יש חם, ויש חם כזה שמכניסים רגל ומוציאים, לאט לאט יחסים בסירוס נפש ויחסים שם. אז זה שיש יותר חם, נכון, אבל אתה שואל, זה מים חמים? כן, זה מים חמים. פושרים זה פושרים, לפעמים כשבאמת יש תקלה, אז המים הם פושרים. טוב, אז שוב, בואו נסכם, סיכום ראשוני, כי אנחנו נקצח כבר בסעיף השני. אז אנחנו אומרים ככה, חמים שחיממו בשבת עצמה, שהתחממו בשבת עצמה באופן המותר, כן? אז אפילו יש רק חמימות מועטת, כבר נחשב לאיסור הרחצה בחמים. אבל מים שהוכנו מערב שבת ונשארו חמים לשבת, כיוון שכתוב בפורש שפושרים מותר, אז מה שעשו זה חמים. מה זה חמים? מה שנחשב בלשון בני אדם חמים. עכשיו, מה בנוגע לרחצת איברים שונים? אז ככה, אמרנו ש... פניו ידיו רגליו, אבל צריך לדעת ככה, שמים שוחמו מערב שבת מותר לרחוץ בחמים פניו ידיו רגליו ושאר איברים, כל עוד שלא רוחץ את רוב גופו. בנוגע לזקן, לסערות, נחלקו הפוסקים, אבל חמים, אני מקצת עכשיו לשון הזקן, חמים שוחמו בשבת אפילו בהתר אסור לחוץ בהם אפילו עבר אחד, ואפילו לא הוחמו אלא מעט שאין היה צולדת בו. זהו זה. אז זה שאמרנו שפניו ידיו רגליו מותרות, זה שהמים שוחמים מערב שבת לקראת שבת, הדלקנו את הבוילר, את המערכת ההסקה, ויש לנו בבוילר יש מים חמים באופן שמותר לפתוח את הבוילר בשבת. צריך גם לזכור שגם זה דיברנו כבר בשיעורים בלחות בישול, שלפתוח סתם ככה ברז מים חמים כשיש לך בבוילר מים חמים זה אסור, מכיוון שכאשר אתה פותח את הברז, אם בבויל יש מים שאת סולדת בו, ברגע שאתה מוציא ממנו קצת מים, נכנסים מים חדשים. והמים החדשים הם מים שלא מבושלים, ונכנסים לתוך הדוד שיש בו מים מבושלים, וזה כלי ראשון שבו זה יתבשל. זה חילול שבת, לכן אסור לפתוח את הבז מים חמים. אבל יש כל מיני טריקים אפשריות, אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו מתעסקים בדיני הרחצה בשבת. מה זה דוגמאות למים שחוברו בשבת בהיתר? זה ככה, כתוב ככה, הרוחץ ידיו צריך להיזהר שלא לחממם כנגד המדורה, אפילו במקום שאין היה צולדת בו, אם לא ינגבם תחילה, מפני שמפשיר המים שלהם ונמצא כרוחץ בחמים שהוא חמו בשבת. אם זה מקום שאת סולדת בו, אז ודאי, אז זה בישול, זה חס ושולם, זה לא מה לדבר. אפילו אתה רוצה לחמם את הידיים שלך הרטובות כנגד מקור חום במקום שאין היה סולדת בו, אבל אם אתה לא מנגף את הידיים קודם, המים של הידיים מפשירים, וזה כאילו אתה רוחץ בחמים שהוא חמו בשבת. ושוב לשנת בו הזכה, וחמים שהוא חמו בשבת אפילו בהתר אסור לרחוץ בהם אפילו עבר אחד, ואפילו לוחמו על המעט שאין היה צולדת בו. זה כמו שאמר, היה צולדת בו זה בישול, אתה לוחץ את הידיים שלך, הידיים רטובות, כשאתה מגיע מהגשם, הידיים שלך רטובות, ואתה רוצה קצת להתקרב לסקה, אבל אתה לא מתקרב עד כדי כך שיכול להגיע ליד סולדת בו, שזה אסור בצד פיש. אתה מתקרב קצת, אבל לאט לאט המים של הידיים שלך הופכים להיות, אם אתה מתקרב מספיק למקור חום, מים פושרים, ואז באותו רגע אוטומטית הידיים שלך נרחצות במים שוחמו בשבת בהתר, כיוון שלא מגיע לצולדת בו. ושוב לשנת מוע זקן, חמים שוחמו בשבת אפילו בהתר אסור לרחוץ אפילו עבר אחד, אפילו לא הוחמו על המעט שאין הצולדת בו. אבל מה שכן כתוב שכאשר חמים שוחמו בשבת, או דוגמה שחמים שוחמו ביתר, יש לי עובד גוי בבית, הוא חימם לעצמו, לא בשבילי, אסור שגוי יבשל בשביל יהודי. הגוי רוצה לעשות לעצמו קוסטר, הוא לוקח את הקומקום, מרתיח מים, יש עכשיו מים חמים שוחמו ביתר, כי הגוי חימם אותם משל עצמו. אסור אפילו לטבול ידו בהם, אני מצטט לשונות, ולא, וזה לא דומה לכל הדברים שעשה אינו יהודי לעצמו שמותר לישראל להשתמש בו. מכל מקום ברחיצה נאסר לגמרי, ולא אמרנו שפניו ידיו ורגליו מותר בחמים, ולא הותרו פניו ידיו ורגליו רק שהוא חמו מערב שבת. אוקיי? עוד דוגמה, מים חומו בשבת, אתה לא יכול להתרחץ עם זה. שם עובד הגיע מים שחימו לצורך חולה במצבים שמותרים לפי שולחן ערוך, כמו שאם נתברר בדיני הרפואה בשבת, גם שם המים האלה הוחמו ביתר. מדובר בחולה שחייבים לחמם המים, כשתראו לגבי יולדת כתוב בשולחן ערוך, ועוד כמה מצבים שמצד המצב הרפואי מותר אפילו לבשל בשבילו. אז בישלת בשבילו מים, בסדר. עכשיו נשאר לך מים, אין לך מה לעשות, ואתה אומר אם ככה, בוא נרחוץ את הידיים, את הפנים, את הרגליים, אתה לא יודע ורק לו. לא, 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 זה הוחמם בשבת, אז אתה לא יכול אפילו, אז אסור לברי לרחוץ בהם אפילו עבר אחד. אבל למשל, אם אני רוצה לעשות למשל נטילת ידיים ואין לי מים, יש לי רק מים כאלה, יש מים שחיממו אותם בהתר בשבת, כן? אבל זה לא רחיצת היד, זה רק לתאר את זה לנקיות, להגיד דברים שבקדושה, או נטילת ידיים לסעודה, כן, יש הגבלה, מים חמים, נטילת ידיים לסעודה, אסור שיהיה חמים מאוד. אבל כשזה מותר מצד דיני נטילת ידיים לסעודה, או הדברים שבסימן ד' בשולחן ערוך כתוב את כל הדברים שצריך נטילה, היא גירד את הראש, הוא נגע במקומות הרוסים, הוא ישן, כל מיני דברים שצריך נטילה, כן? אז בנוגע לדברים האלה יש הרבה פוסקים שמתירים, כלומר שאומרים שמה שנעשה זה רחיצה. נטילה, כלומר שזה רק לנקיות רוחנית, כן? זה לא בשביל לנקות משהו, אז יש הרבה פוסקים שמתיר, כפי שהתבר ללם בנוגע לטבילה במקווה וחמה בשבת, שדבר על זה בהמשך. עכשיו אותו דבר, מים ש... עכשיו יש לנו מים שחיבמו אותם מערב השבת והשאירו אותם על האש לשבת, כן, באופני השהייה מותרים, כן, שיהיה בן דורסוי, גרופו כתום, כל הדינים שנדרשים בכדי שמותר לעשות את זה. הדין של המים האלה לכאורה זה מתחמם גם בשבת, נכון? אם אתה תשאיר את זה מערב שבת, אז כבור, בוא נגיד קר וקר זמן, זה יהפוך למים קרים. ער זה פתאום חם עכשיו בשעה 12 בלילה, כי זה ממש, כי זה מתחמם בשבת. אבל פה צריך להסתכל, איך מסתכלים על זה? כמים שהוחמו בשבת ביתר, או לא, בגלל שהם זה המשך כאילו מערב שבת. התשובה היא, מים שהוחמו מערב שבת והשאיר אותם לשבת, דין של המים האלה לא כאילו הוחמו בשבת ביתר, אלא כפי שהוחמו מערב שבת, ולכן מותר לרחוץ בהם בשבת, כל עוד אנחנו רצים פנה ועדה ורגלה וכיוצא בזה. מה?
מה זה
כיוצא בזה? כל עוד זה לא רוב גופו. כל עוד זה לא רוב גופו, כתוב שזה דינו כמו פנה ועדה ורגלה. ולכן אני עכשיו חושב שמה שדיברנו מקודם, האם רגליים, כן, כלומר, עד איפה הולך הכיוון, נחשב רגליו, בכל הקולות זה לא רוב גופו, זה צריך תמיד מותר. אני ראיתי את החקירה הזאת לגבי תשעת הימים, כן, או חס וחלילה אבילות, שאסור להתרחץ, שכתוב תלה וירדה רגע מותר, שם מדברים הפוסקים, כנראה שפה אין איזה משמעות, כנראה. אז נחזור לזה ונאמר שוב, למה זה נחשב באמת כמים שהוחמו בערב שבת? כבר שהחומרה של הוחמו בשבת ביתר, זה כשנעשה בשבת מעשה לחמם את המים. אלא שנעשה באופן המותר. אבל כשמתחמם מאליו בלי שתעשה מעשה, דינו כוחמו מערב שבת, שכל אתה לא רוחץ את רוב גופו, זה מותר. אז נכון שנתחמם בשבת, כפי שאמרנו, שילולי זה שזה ממשיך להתחמם בשבת, יש מחמם את זה, אז כבר שעה, שעתיים, זה כבר לא יכול להיות חר, אבל כבר שלא נעשית שום פעולה בשבת לחמם את זה, לא גוי עשה את זה ולא לצור חולה ולא, וכל האפשרויות שאמרנו מקודם, נעשית איזושהי פעולה שזה יקרה. או שאתה ניגש ומכשיר את המים שעליו מול מקור חום, כיצא אתה עושה איזושהי פעולה שמחממת את המים בשבת, באופן המותר, זה לא. אבל כשלא עשית שום פעולה, רק זה לעשית את הפעולה עשית בערב שבת, זה ממשיך לתוך השבת, מותר כל עוד אינו רוחץ את רוב גופו. עכשיו, מה בנוגע... אם אנחנו מערבבים בשבת מים חמים וקרים, המים הקרים מתחממים על ידי שיר בבדו, נכון? באופנים המותרים, דיברנו בשיעורים בהלכות בישול, שאנחנו לוקחים כלי מים קרים ופותחים את הסמובר וכיוצא בזה ומזרימים לתוכו מים חמים, זה מותר, כן? למרות שעירוי מבשל כדי קליפה, אבל כשזה מדובר ב... משקה, לתוך מים, לתוך משקה, אז זה לא מכה עליו, רק מתערבל בו, אז אין אפילו כדי קליפר, זה מותר. עכשיו לקחתי את הספל, מילאתי אותו חצי במים קרים מהברז, עכשיו שפתי אותו פה מים חמים, יש לי עכשיו מים חמים, האם מותר לי לחוס בפניו יד הרגליו או שלא? אתה חיממת את המים הקרים בשבת על ידי שזרמת לתוכו את המים החמים, נכון? התשובה היא לא. המים האלה לא נחשבים כוחמו בשבת שאסור לחוס אפילו עבר אחד, אלא דינם כוחמו בערב שבת שמוטל במרחיצה בתנאים שנתבערו והתבערו. כך נפסק בפוסקים. שוב, כל דבר כפי שאמרתי לכם, אם יהיה לכם את הסבלנות ואת החשק ואת הרצון ואת הזמן לנצל את הזמן היקר ולפתוח את הספר חלק שלישי, הפרק שעוסק בדינים האלו, פרק 18, אנחנו אחרי שכחתי איזה פרק אנחנו, נדמה לי פרק 18 זה בספר, אין פה את הספר.
אין להשיג את זה,
לא בארץ זה לא בחוץ לארץ, אבל אמרו לי יש כבר לפני שבועיים שנתנו את זה להדפיס, אני מקווה שבקרוב ממש יקרה. כן, ולכן גם לא הבאתי, חשבתי להביא בבית את שלי, אמרתי אם זה פה, נשכח את זה פה אז אני בכלל גם כן אשאר בלי ספר. אז התגברתי, אבל שם על כל הדבר למה זה כן ולמה זה לא, הכל שם יש את המקוימס ואת ההערות ואת ה... את ההידיינות עם פוסקים שאולי חושבים אחרת. וכן זה ספרי לרשתת. עכשיו יש פרט מאוד מאוד חשוב, מה יקרה אם אנחנו נגיע למקרה ויהיה לנו שם אפשרות של מים שוכנו מערב שבת, כן? המקרה חיבור אותו מערב שבת, כיסו אותו עם ה... עם הדבר ששומר בתחום. עכשיו יש למה מים שוכנו מערב שבת, אני רוצה לשאוב בתוכו דלי מים ולרחוץ בו פניו ידיו רגליו, כן? למה? כי למד בפירוש שחמו מערב שבת מותר פניו ידיו רגליו, יום חם, אני מזיע, אני רוצה לרחוץ. יש דין מיוחד לבית מרחץ, כל מה שאמרנו בפני היתה רחיצה בחמים הוא דווקא, אני מצטט את לשון אדמו"ר הזקן, כשרוחץ חוץ למרחץ, אבל בתוך המרחץ אסור לחוץ בחמים אפילו פניו ידיו רגליו לבד, אפילו בחמים שומעו בערב יום טוב, לא רק בערב שבת, ולא רק במרחץ עצמו אלא אפילו בבייס חיצון של מרחץ. כלומר יש את המרחץ עצמו ויש לו כנראה חדרים צדדים, איך שהיה פעם היה הכניסה ואחר כן היה המרחץ עצמו, אפילו בבית החיצון של מרחץ אסור לרחוץ בחמים, כיוון שהגזרות האלה נלקחו מזה שהיה פרצה בעניין הזה שהיו במרחצאות ומסיקים את המרחצאות בשבת, ככה זה בגמרא ברישיינים ועד לשולחן ערוך הלכה למעשה, זה גם חלק מזה לשון השולחן ערוך עצמו לאו דווקא לשון אדמו"ר הזקן, שבמרחץ אסור לרחוץ אפילו פניו ורגליו, אפילו בחמים שוכבו בערב יום טוב, ולא רק במרחץ עצמו אלא אפילו בבית החיצון של מרחץ אסור לרחוץ בחמים. אז זה ידיעה חשובה. שוב, אנחנו לומדים פה בשיעור ואנחנו יכולים לעבוד רמזור טוב של אנשים שלא יודעים, אפשר לראות לפעמים אנשים. אני כמעט תמיד במיקרו אומר לה לשיקום לפעמים לך, ובבוקר הרגשתי כבר קצת משונש, אחד עמד להתלבש לידי, אחד מצד השני, אז אחד אמרתי לו איזושהי הלכה אחת והוא הודה לי, רק סיימתי אז שעמד לידי מצד השני אמרתי הלכה שנייה, אז כבר התחלתי להגיש כאילו הוא מוכיח מפולנוער שזה עומד לו, אבל אני לא עומד בתוכך, אני אומר את זה בחיוב, אני אומר שאולי לא ידוע לך שכך וכך וכך, אז כן, אז הוא הודע לי השנייה קצת, פנים קצת יותר חמוצות, לא כל כך היה שמח שאמרתי לו, לא, כי זה גם לא ידוע, אני אגיד לכם, אנחנו מדברים במרחץ, אז מותר לנו להכניס עניין נוסף, כתוב בשולחן ערוך שלא ללבוש שתי בגדים בבת אחת, כן, נכון? אבל לפשוט שתי בגדים בבת אחת לא כתוב, אבל המיתו לרבב באתר הסרש כותב שגם לפשוט שתי בגדים בבת אחת אסור, פנים בסעניונים זה אותו דבר, פניג לזה. אז אמרתי שלא כדאי, טוב, נחזור לענייננו. בכל אופן, עכשיו יש מצב שפה זה מאוד, כל אחד צריך לדון בעצמו למה של בינו לבין קונו. רחיצה במצב שאדם מוגדר מצטער הרבה. מצב שאדם מוגדר מצטער הרבה, לא סתם מצטער. כל אחד רוצה להתרחץ, כל אחד שפריק כל יום להתרחץ, בפרט בימים, בימי הקיץ, מרגיש לא נוח שהוא לא התרחץ, כן? המצטער הרבה עקב אי אפשרות הרחיצה, ולשם כך הוא צריך לרחוץ דווקא בחמין. כלומר, צונן לא יועיל לו, התירו לו בחמים שהוחמו מערב שבת. אבל למרות שמדברי המתירים נראה שמותר גם כשהמים יבוא על גופו בבת אחת, כן, לא עושה חילוקים, אני בספר בביאורים ממש קושיות מדי גדולות יש לי עליו, כן, כל ההוכחה של אותו חד אני מתבייש להגיד מי זה, בגדוי לגדוי לגדוי להפוסקים, אני מעיס כאילו להקשות עליו, אבל זה כמעט, הוא מביא ראיות מכל מיני מקומות ששם לא כתוב לא חמים ולא כתוב רוב גופוי, כתוב שמותר לרחוץ, מותר להביא, כתוב שם, זה מדובר בנוגע לדיני הוצאה בשבת, להביא בקרמליס, מראה למישהו, להביא לו מים לרחוץ למצטער העם, כל מיני דברים. לא מדברים על הרחיצה, מדברים על הבאת המים, לא מדברים על... קיצה, יש קושיות מדי חזקות בנושא הזה, ולכן אני כותב שלמרות שאותו פויסק לא מחלק, הוא לא רבה שצריך פה דווקא עבר לבדו. אדם שמצטער הרבה, מותר לו להתרחץ בחמין בשבת, כן? לא רק פונה ודרגל, ולכל גופו. אני אומר שכאשר אפשר לעשות את זה למעט, למזער את ההתר, או למזער את האיסור, שנאמר יקרא לזה, כי עבר, עבר לבדו זה תמיד קל יותר. כשלא רוחצים את כל ראשו וגופו בבת אחת, רק עבר, עבר לבדו זה מקל על האיסור, ולכן אם מישהו נמצא באמת במצב כזה שמצטער הרבה, וזה יכול לקרות באמת בימים שמות חמים, רק קצת עשית. אוקיי. עכשיו, אבל כמובן שמדובר שמצטער הרבה צריך שכל הגוף שלו ירחוץ, יכול להיות שהוא מצטער הרבה וצריך שמתחת לבית השך ירבות כמה מקומות של זיעה מציקה, אז זה לא אומר שבגלל שאתה מצטער הרבה פה מותר לך לרחוץ כבר את כל הגוף בכלל. אם אתה מצטער הרבה באופן שצריך רחץ את כל הגוף, כמו ששם מדובר להביא מים לתינוק לרחוץ אותו וכייצא בזה עניינים, זה משהו אחר. אבל אם אתה צריך מצטער הרבה באיברים מסוימים, אז כמובן שאת אותם איברים נכנסים ביתר הזה, אבל לא שזה כל הגוף, כן? עכשיו גם בלעדי הילדים קטנים, כתוב בשולחן ערוך, כתוב אסור לגדול לרחוץ את גופו של הקטן במים חמים, באופנים שאסור לגדול לרחוץ את עצמו, כמו שאסור להאכילו בידיים כל האיסורים של דבריהם, זה איסור דרבנן. אבל כתוב, כמו שנסבר, בסימן שימן ג' סימן שימן ג' זה הסימן האחרון בהלכות שבת, ששבת הוא בא דיני קטן, איך חינוך קטנים בנוגע ל... אז כתוב שם שאסור להאכיל בידיים את הקטן בדברים שאסורים גם עם יסוד דרבנן, על דרך זה אמר שולחן ערוך שהמצב הזה ללחוץ, שהגדול ילחץ את גופו של הקטן בידיים מחמים, אז מה שאסור לך, אסור לך גם לעשות את הקטן. מה בנוגע בצוננים? זה מאוד נוגע לנו באמת. כיוון שכאמור, אנחנו במדינות החמות, יש לפעמים מצבים שזה מאוד מאוד מציק. פעם לא לדבר כשיש יומיים יום טף, או כשזה בחוץ לארץ, שיש שלושה ימים, יש שבס ושתי ימים יום טף. אז אם מדובר בימים חמים מאוד, אז ממש ממש מציק, בפעם אנשים שמסטיניסים. אז רוצים לפחות מקלחת קרה אולי, כן לעשות. אז ככה, באופן כללי, ואני אצטט את הלשון של אדמו"ר הזקן, נתפשט המנהג ממדינות אלו שלא לרחוץ כלל בשבת, אפילו בצונן, אף על פי שאין איסור בדבר מן הדין. כן? וזה מכיוון שבכל רחצה נדרשת זהירות שלא להיכשל ביסורי שבת שונים, ולא כולם יודעים להיזהר בהם. ועוד לא ניכנס יותר בפירוט בהם הבעיות. והאורך השולחן כותב, מנהג זה נתקבל מאבותינו ואבות אבותינו מכמה מאות שנים, והוא מתבטא בסגנון מאוד חריף נגד מי שבא לפרוץ גדרם של ראשונים ולהגיד שכיום זה לא שייך, כיום זה לא נוגע. זה מנהג שעם ישראל כבר אבותינו ואבות אבותינו מאות שנים, וחס וחלילה לפרוץ גדרם של ראשונים. אז כך, אופני הרחצה בצוננים, איפה שזה האיסור המקורי שממנו התגלגל כל העסק, זה רחיצה בנהר. ורחיצה בנהר ישנם כל הבעיות ההלכתיות שפורטו בפוסקים שכרוכות בזה. מה זה? אז כתוב ככה, אחת, שינגב גופו יפה כשעולה מהנהר, שלא יישארו המים עליו ויטלטן דל אדמות. זה קרמלית, נכון? הנער הוא קרמלית, שפת הנער זה קרמלית, עשו לטלטל 400. כשאתה יוצא בנער ויש על הגוף שלך מים, אתה מתחיל ללכת 400, אתה מוליך את המים שעליך 400. אז צריך את הזהירות הזאת. עוד זהירות צריך להיזהר, אני אצטט לשם השולחן ערוך, שחלת רבה, שלא לשוט גופו בנער, באמצע יבוא לך ככה לתת איזשהו שחייה, סטופ, עשו שחות בשבת, כיוון שזה גזירה שמעשה חבית של שייטים, שעשה כל מיני, שעשה איזשהו, יבנה איזשהו סירה בשבת. גזירות לרבנן. וגם שלא להשיט שום דבר, כגון הכסמים שעל פני המים. על פני המים יש לך מטיילים כל מיני דברים, אתה רוצה להזיז אותם, כן? גם זה אסור. טלטול דלדם מסבק קרמליס עצמו. גם פחות מדל למסר אסור לכתחילה, כן? זה חצי שני, כן חצי שלא חצי שני, אולי כן מתרגע. וגם כן, ועוד צריך להיזהר כל רוחץ, שלא לשחות שערו. יוצא מהמים, מתחיל לעשות ככה, להסתדר, ופתאום הוא שם לב שהוא שחט את השיער. בכל אחד מהדברים האלה אפשר להיזהר, אבל יש כל כך הרבה אפשרויות להיכשל, אז לכן אסרו לרחוץ בנהר. כבר לרחוץ בנהר, שם יש את כל הבעיות שהתאחנו, שבגללם נאסרה הרחיצה.
מה
עם טבילה? רק רגע, אדוני, אתה חושב באמת שלא לדבר על זה? מה חשבת? באמת חשבת שלא לדבר על זה, בעזרת השם. אז ככה, רחיצה במקלחת בבית, כן? השאדם מצטער מאוד מהיעדר רחיצה בימי הקיץ החמים במקומות שמזיעים ביותר, אז יש פוסקים שמתירים להיזהר מסחיטת השיער. שם הבעיה היחידה זה שאמן את הבעיה של טלטולה לדמז, שאמן את הבעיה של מפצל את הזיים, בגלל שהוא ישחה בתוך המקלחת, שם יש רק את הבעיה היחידה של סחיטת השיער. אז אומרים לו, אדוני, תיזהר ביותר בסריטת השיער, אתה מצטער הרבה, אתה רוצה להתקלח בבית בימים חמים, מותר לך, כן? אבל אומרים שכאשר אתה יכול למעט מהבעיה, לעשות עבר עבר, זה מה שתעשה, כפי שאמרנו גם מקודם. אתה חם לך מאוד, אתה מזיע, אתה מרגיש לא טוב מהחום, לך למקלחת, תפתח את הברז המים הקרים, אבל אל תעשה ככה שילך לך על הראש ועל כל הגוף בבת אחת, למרות שאם תעשה את זה גם כן לא נכשלת באיסור כי התירו לך, אבל אם אתה יכול לעשות את זה באופן שתלך קודם על צד אחד, אחרי כן על צד שני, אחרי כן את הראש, אחרי כן את הצדדים, אחרי כן עוד רגל, עוד רגל, אתה תגיע בסיכום לאותה תוצאה, אז מיו היסטוריה, זה מה שנקרא בלשון הר, זה לשון של פסוק, כן? מיו טוב אל תקריא רע. אם אתה יכול להיות טוב, אל תיקרא רע, זה פסוק. אז משתמשים בחז"ל בפסוקים האלה במצבים שאתה בסדר, אבל אתה יכול לעשות את זה בצד שמותר, אז למה לך להיכנס למצבים פחות טובים?
למה זה יותר מותר
עבר? אולי בגלל השינוי שבנהר, כשעשו את החיצה, עשו רחיצת ראשו וגופו בבת אחת. זה נקרא ראשו ורובו. כך אני אף פעם לא עושה את ראשו ורובו. עשיתי קטע, עשיתי קטע, וכל פעם אני רוחץ קטע, כאילו אני מחלק את זה בבוקר, אני רוחץ ביד, הרי אני אף פעם לא מגיע למצב שעשיתי ראש של מרובה במסחס. כן, זה ממעט מהאיסור, כתוב בשולחן ערוך את זה. אבל אם זה לא מצב שמצטער, אז רואו דעת הפוסקים של אסור, איגרס מוישר משפן ששאלו אותו בניו יורק שם חם מאוד, אז הוא אומר שמצטער, מותר, אבל זה לא מצטער, סתם ככה לעשות מקלחת לתענוג, למרות שמדובר בצוננים, אז לא. טבילה במקווה, או, הגענו לזה, אתם מחכים לשמוע מה. אז בעיקר מותר לטבול מטומאה בשבת, אפילו אדם שצריך טבילה מן התורה, אם דובר בטבילת אישה וכיוצא בזה שטבילה מן התורה, למרות שיש פה שאלה של תיקון מסעה כמונה, שלפני כן מצב של תמה, עכשיו הופך לטהור, טבילת כלים הרי אסורה מהטעם הזה, כן? אבל כתוב שמותר לטבול מטומאה בשבת אפילו מי שצריך טבילה מן התורה, למרות שטבילת כלים אסורה מפני שנראה בסכין כלי ומכשיר אותו לשימוש, דין האדם שונה. מדוע? כיוון שהוא נראה כמנקה ומקרר עצמו מהחום. בכלי אין לך סיבה אחרת, מה פתאום אתה טובל עכשיו את הכלי הזה בשבת? מה הכלי הזה מחפש במקווה? איך פתאום הסיר שרבה בית הגיע למקווה? אה, טבילת כלים, נו, זה אסור. אבל כשאתה טובל במקווה, יש עוד עניינים בלהיכנס למים. יש להתנקות, יש לקרר את עצמו מהחום, כשהוא בא במקווה קרה כמובן, וכל כעת, ולכן אין את הנירה כמסעקין כלי, ולכן יתירו לאדם לטבול בשבת. עכשיו, נשאלת השאלה, אם זה היתר, מה תעשה עם המקווה לא נקייה ויקרה בחורף? אז אתה רוצה להגיד שהלכת שם להתנקות, הרי המקווה נראית כפי שהיא נראית, כן? מקווה, כעד שיש יותר צ'ולט, כן? סבא שלי סיפר שהוא זכה לטבול במקווה, שידוע שהרבי ראשון מבלז, שולם בלז, כשהוא בנה את בית הכנסת שלו, 1,000 צומות היה, 1,000 לילות, סיפור שלם, ידוע שהוא בנה את זה בקדושה גדולה, והוא היה טובל כולם, אז המקווה שהוא טבל בו באותם 1,000 לילות, אז המקווה הזאת לא החליפו את המים, המים הקדושים שטבל פשוט בזה. הסבא של זכר לברכה אלי מלך סיפר שהוא במדודיו הגיע לשם, הוא טבל לו, מה זה כמו לטבול בריבה, כך הוא תיאר את זה. זה חד בדמיון הילדתי שלי שסיפר את זה, תראה את עצמי איך נראה המקווה הזאת, שהמים הם כמו ג'לי ככה כבר ברוב עשרות או מאות שנים שכל כך רוצים לזכות לטבול במים הקדושים. כל פנים, שאלת השאלה, אם המים לא נקיים ואם הם גם קרים וחורף, אז אתה רוצה להגיד שאתה רוצה הלכת למקווה להקר, כן? פשוט היה לך חם מדי, הלכת להתקרב למקווה, אתה הלכת להתנקות במקווה. אף הפכן אומרים הפוסקים שזהו זה, היתר הזה הוא היתר, וכבר לא נכנסים לפרטים האם במקרה מסוים הזה תפילת אדם הותרה בשבת. אוקיי, זה עצם התפילה. עכשיו תפילת גברה שמותרת בשבת, אז לא תחשוב שיתירו את זה בגלל שרוצים שאתה מצב של תומה שתוכל להתאר, אתה במצוקה, אתה בתומה, אבל כשמדובר בתפילה לתוספת טהרה, זה לא סוף עולם, זה לא ביג דיל, אתה רוצה עכשיו לטבול לקובד שבס קוידש, לקובד יונטב, התשובה היא לא. הפוסקים דנים בזה, נכון? הם אומרים שתפילת גברה שמותרת, או שתפילת בלקרק, וגם שלא, גם לתוספת טהרה לכבוד שבת, כיוון שבזה מצווה רבה, ומצטטים את דברי האר"י הקדוש שאומר שבשבת בבוקר התפילה יותר חשובה מהתפילה בערב שבת וכולו וכולו, מילים מאוד מאוד חזקות יש מהאר"י"ל בעניין של תפילה בשבת בבוקר. אז לכן כשבזה מצווה רבה, אז זה גם כן מותר בשבת. עכשיו עוד מעט תגיע למקווה החמה, לטבול בנהר. אמרנו מקודם שבנהר נדרשות הרבה זהירויות, כן? יש בעיה גדולה לרחוץ בנהר, כיוון שכפי שראינו את כל ארבעת הדברים, שלא יהיה שיטלטל מים עליו, דרך בקרמלי, שלא לשוט ולא לשיט ולא לשחות. אז כתוב שבכל זאת, למרות שאת הרחיצה בנהר אסרו בגלל כל הזירויות, התירו למי שצריך לטבול בשבת ואין במקום מקווה, אז שיתבול, אבל יש להיזהר בדברים הללו. איך נזהרים בדברים הללו? פה מתחילה השאלה. הדבר הראשון שאמרנו בציטוט בלשון אדמו"ר הזקן, של השולחן ערוך בעצם, שינגב גופו יפה כשעולה מהנהר, שלא יישמרו המים עליו ויטלטלם דלת אמות. למדתי את זה בשעתו, זה אחד הנושאים שכשעסקתי בהם, מוליד בלי הרגש טיינו כזה, כשעסקתי בזה כמה לילות, זה כל כך הרבה בעיות ושאלות בעניין הזה, להגיע למסקנות. מה זאת אומרת כשעולה מהנהר? רק רגע, אני עכשיו נכנסתי לנהר. לא, אני לא עומד דלת אמות על שפת הנהר, אני לא יכול לטבול שם, אני שם המים. אני צריך להיכנס קצת, כן? נכנסתי, טבלתי, אני מתחיל לצאת. אני הולך 400 שמה, זה בסדר, אה? לא מפריע לך. כשעולה מהנהר. אז לכאורה גם כשאתה בתוך הנהר צריך להיזהר בזה. אז אחרי מצאתי באמת שפוסקים שאומרים שבאמת שצריך להיזהר גם כי בתוך הנהר אתה מתחיל ללכת, אל תלך 400 לפני שאתה מנגב את החלק שכבר יצא לך. אתה הלך הלאה, או לנגב, או להסיר, להיפטר מהמים שעליו. אבל זה לא משמע, לא בשולחן ערוך ולא בפוסקים. עד שהקדוש ברוך הוא האיר את עיניי, ואחרי כן מאוד קיבלתי אז מחמאות, ונדמה לי שאם אני לא טועה, שאפילו מצאתי מישהו שאומר את זה. אנחנו יודעים במשנייס שאומרים, משנייס בפרק סיים במקווייס, כתוב ששניים שנכנסו למקווה, שיש בה בדיוק 40 שעה מכוונות, מקווה מצומצמת. הראשון טובל, כשהוא יוצא אז נתבקש עליו מים, אז עכשיו במקווה יש פחות מ-40 שעה. אז רבי יהודה אומר שאם רגליו של הראשון נוגעות במים, אז גם השני טהור שהוא טובל. מדוע? כי זה חיבור, המים שעליו מתחברים למים של המקווה, וכאילו במקווה של 40 שעה. חכמים אומרים שלא, שרק הראשון טהור והשני טמא, וכתוב בברטנורא במקום וברמב״ם שאין הלכה כרבי יהודה, השני לא טהור. אבל ראיתי שכתוב שזה דין מיוחד חומרא דטהרס, שבעצם רבי יהודה צודק, שיש עניין של ניצריק, שאדם, יש חיבור, כן? שמים מחוברים למקווה מחובר למה? כל עוד המים מחוברים, הכל שייך למקווה. זה שזה מחובר באמצעות האדם, זה, אבל זה חומרא דטהרס, אולי גזירה שמה בן אדם יצא ולא ישימו לב, לא יודע. זה חומרא דטהרס, אבל מעיקר הדין, צודק, הלכה רבי יהודה. אם ככה, פתרתי את הבעיה. אדם כשעולה טבל בנהר, מתחיל ללכת, המים שעליו מחוברים לנהר כל הזמן, הוא לא מטלטל אותם בכלל. זה לא שהוא סוחב עליו מים, מחזיק מים וסוחב איתו. המים והנהר הם כל הזמן איתו. מתי מתחילה הבעיה? ברגע שהרגליים שלו יוצאות מהנהר, מתנתק, פה אתה מתחיל לסחוב מים. עד עכשיו אתה והמים הייתם גוף אחד. זה... אבל בכלל, כן, זה מה ש... נראה הלכה למעשה. יש כל כך הרבה, יש אחד הפוסקים הראשונים שמדבר על זה, שם לב לבעיה הזאת, אומר שכנראה מדובר שיש סירות בנהר, ספינות, שהוא מיד כשטובל מטפס על הצעות והולך מאחת על השנייה. גנץ מייסס, או שעמוד, יש עמוד בתוך המים והוא מטפס על עמוד, כל מיני שאי אפשר לעשות בהלכה כאילו הוא קינטס, כן? כשכתוב בהלכה שמותר לך לטבול, וכשאתה יוצא מהנהר תתחיל לשים לב, אז אתה לא יכול להגיד באמת, ואמרו לי בנהר המיסיסיפי שנמצא שם, אני יודע איפה שם, שאני יודע, בנו בה שם, יש איזשהו עמוד, כן? שם דמים רק על הנהר הרוב. קיצר, משתף אתכם קצת בשמחה שהייתה לי באותו זמן.
אבל רב, עם הדין של הניצוק, אם אדם ייקח כלי של מים שמחוברים לנהר, הוא כל הזמן סוחב את הכלי, אבל זה עדיין מטלטל בתוך...
הוא מטלטל את הכלי, השיקול מטלטל את הכלי כבר, מה אתה מרוויח?
לא, הכלי בטל המים נגיד, כן?
הכלי לא בטל, המים בטלים. המים שבכלי בטלים. אבל כשאתה והמים הופכים להיות מציאות אחת, טוב, בואו נתקדם הלאה. אז מה אנחנו למדנו פה? שמותר לטבול במקווה, מותר לטבול בנהר, רק להיזהר שכשהוא עולה מנהר ינגב את הגוף שלא יישאר לו מים ויטלטל אותם ארבע עמות, כן? וחשוב להדגיש שזה לא רק בטבילה בנהר, יש סעיף בשולחן ערוך שם בהמשך, שגם מי שרוחץ את הידיים או נוטל את הידיים בנהר, אז כתוב על השון שם בלשון אדמו"ר הזקן, כן? מותר לעמוד על שפת הנהר ולרחוץ ידיו בנהר, ואין איסור בזה שמוציא המים שעל ידם מן הנהר אל שפתו, כפי שהנהר הוא כרמל ישראל, מותר להוציא מכרמל סיכרמל ופורס מדל אדמס, וכשיזהר לנגב ידיו יפה מיד שהוציאה מהנהר, קודם שילך דל אדמס. כן, כי פועל את היתר שאמרנו מקודם. פה ברגע שהוצאת את הידיים מהמים, כן? אתה לא כל הגוף במים, אתה עושה נטילת ידיים או לרחוץ את הידיים, כן? נמצא ליד הנהר, תובל את הידיים מהנהר ומוציא את הידיים, כן? אז אתה לא יכול ללכת רק על דל אדמס, דל אדמס אסור, אתה צריך מיד כבר לנגב אותו. אני אומר, כל שוגי, אולי חרות נגע, תוך כדי יכול לזלזוק, לא מחשב חרות נגע. יופ.
מה עם זה שיש שם
הצמחים,
מה נופלים על
הצמחים? זה כבר סיפור אחר, אז צריך להיזהר, כתוב כשאדם אוכל בגינה, צריך להיזהר שלא לשפוך מים על הצמחים, כן?
רגע, באים ממקווה חם, אפשר
לטבול בשבת במקווה חם? נגיע לזה. אתה מודאג. עכשיו, מגדולי הראשונים כתב שמי שטובל בנהר צריך להיזהר גם כשאולי יחבוט במים בכוח, שהמים ישפריצו, יקלחו חוץ לדל אדמס, אפילו בתוך הנהר, שהם מטלטלים בקרמליס חוץ לדל אדמס. כן? אז צריך לזה, כשאתה בתוך המים, אז אם יש לך, יש כאלה שעוד טובלים במקווה ומתחילים לעשות עם היד כך. מכירים את זה? אני רוצה לעשות שי טבילס. עושים ככה ביד. מה שמדובר בקבולה, שהתפילה זה קריאת קלט דריטה כמו בה במאימא וזה, אז פה זה לא כל... טוב, ישראל גדולים עושים דברים טובים. הכל פנים, אז כפי שאמרנו, לא לחבוט במים, כשאתה בנהר, בכוח שהמים יקלחו חוץ לדל אדמס ולבתוך הנהר, כי הם מטלטלים בקרמליס חוץ לדל אדמס. עכשיו זה הזהירות האחת, הזהירות השנייה למשתובב בנהר צריך להיות שלא לשוט גופו בנהר, ככה לשום בשולחן ערוך, ויש מהראשונים שכתוב שלא יעקור רגליו שנראה כשד, כלומר השחייה מורכבת מזה שאתה מרים את הרגליים מהמים ואחרי כך אתה מתחיל לשחות, כן? אז מה שכתוב בשולחן ערוך זה שלא לשוט גופו בנהר, כלומר השחייה עצמה, לא לשחות. אבל מצאתי ברשיינים שכותבים שלא יעקור רגליו מפני שנראה כשעת. כלומר, כשאתה מרים את המים, מתחיל לצוף על המים, הציפה הזאת גם כן נראית כמו שעת. טוב, חומרה, אבל כיוון שבשכונור זה לא הלשון, אבל כדאי לדעת שאם אין סיבה לעשות את זה, למה להסתבך? הדבר השלישי זה שלא להשיט שום דבר כגון קיסמים על פני המים, אתה רוצה לנקות, יש לך כל מיני דכלוכים על המים, כל מיני זרדים, אתה רוצה להזיז אותם ימין השמאלה כדי לטבול, גם זה אסור. שאולי אחד מוער זקל, אבל מוסיף, כל זה בנהר, אבל בכלי ובבריכה לא גזרו כלל, הגזרה הזאת, שם נראה כאילו אתה, השיטה הזאת, אם אתה נמצא בבריכה, כן? אתה תובל בשבת בבריכה, גן ישראל, כן, גם המקומות הללו, שהולכים לטבול בבריכה ששמה, כן, רק שתהיה כשרה.
אז אפשר לשוט שם?
מה, יש בריכה, אין מקווה שם, בקמפ אין מקווה, אבל מה שיש, יש בריכה, בריכה של מים שאובים, אז לטבילת גברה, לטבילת גבר, כתוב שגם מים שאובים שנמצאים בחפירה בקרקע, הם קשרים לטבילה, זה מה שכולם עושים, הולכים לטבול בבריכה. אם אתה כבר בבריכה, אז לשחות קצת, לחלט עצמות. אז למשל מור הזה כן אומר, שזה שכתוב שלא להשיט שום דבר, וכל זה בנהר, ובכלי ובבריכה לא גזרו כלל. כל הגזירה הזאת לא קיימת בכלי ובבריכה. שימי שילה מטס, מי היה לו בדעתו להגיד לשילה מטס? שיחובור זה רחיצה, שינה לב זה נהר, הנה שילה מטס, הכותרת היא כמה דינים פרטיים הנוהגים בשבת. אתה לא יכול לחשוד מה תמום פה. אז מטריקה, אין רוכבים על גבי בהמה, ואין שעתים על פני המים, גזירה שמייעשה חבית ששעתים, כמו שאמרתי. באמת לא אמורים בנהר, אבל בכלי מותר, שאין דרך לעשות חבית לשוט בה בכלי, אבל בבריכה שבחצר אסור, וכשהמים נקרים כששעתם יוצאים חוץ לבריכה, הרי זה דומה לנהר, ואם יש לה שפה סביב, כן, זה לא בריכה שהרצפה, יש קצת קיר מסביב, מותר לשבודה שאפילו נעקו המים, השפה מרזרת אותם לנקמם, והרי זה דומה לכלי. תראה? אז זה תלוי איזה בריכה בדיוק, זה לא כל בריכה. זה תלוי באיזה בריכה מדובר.
במקווה בטוח, בריכה
עם
שפה.
כן.
יש שם שפה
אחרת. זה תלוי במציאות. טוב, טוב שפתחנו את הספר לראות בפנים. אז בואו נתקדם עוד קצת, מחכים כולם לדעת מה בנוגע למקווה. אז ככה. עכשיו, בנוגע לתפילת אישה בשבת, אז אנחנו מדברים בספר בתחת המשפחה, אנחנו נדלג על זה. עכשיו, תפילה במים חמים. לדורות הקודמים נחלקו גדולי הפוסקים. הנדיב יהודה אומר שאסור לטבול בחמים בשבת, ויודע שהנשים טובלות בחמים והממונים על המקווה לא שומעים בקולו, והוא מעדיף להעלים עין ולא לומר כלום, כי יודע שלא ישמעו לו. אבל הוא סברו שאסור. צעד שני, אני אומר את ה... ראשיים, כמו בכל דבר. זה מאיפה הידועים שהם הראשונים שמדברים על זה במפורש. אחרי כן יש עשרות פוסקים מכל צד. אני דמיוד סבור שאין יותר. כאשר מדובר שאסור לרחוץ כל גופו בחמים, זה כולל גם תמילה במקווה. הקום נסענל על הראש במסכת השבת בפרק ג' הוא אומר שמותר לטבול בחמים בשבת, כי הטבילה איננה רחיצה כמו שהערכתי בחיבורי. אומר הנוי דביודה, כותב באותה תשובה, אני זוכר ראיתי את התשובה בשעתו, הוא אומר שאילו הייתי רואה את החידושים של הקום נסענל, הייתי יודע אם לקבל או לשלול, אבל כיוון שהוא לא כותב, רק מפתה לזה, ואני לא ראיתי מה הוא כותב, אז אני אומר מה שאני חושב, אני נראה לי שאין שום הבדל שלדעתו זה אסור. יש חמצי, יש כל מיני הפוסקים שמדברים על זה, המסקנה היא שטבילה בחמים בדורות האחרונים נתקבל הדעת המתירים, ולכן מותר. יש כאלה שאומרים שזה יותר רק לטבילת נשים, כדי שלא יהיה להם קשה לטבול במים קרים, אבל יש כאן באמת כאלה חרדים, פרומה, שתראה אותם בשבת אם מקפידים לא להיכנס למקווה חמה. צד שני, אני זוכר שבסוריץ הקרייזמן היה פה מגדולי הדור, כשאנחנו היינו צעירים מאוד, שהיה באמת... גם כחוסית גדול, צדיק, וגם גדולי הפוסקים, הוא היה דווקא מקפיד לכאלה ששם שיחממות המיקל להראות שהתר גומור היה טועל שזה, מאוד מקפיד דווקא כן ללכת למקווה חמה. הכל פנים להלכה למעשה, כפי שאמרנו, נוהגים להתיר, אבל צריך להזיר ולהביר שגם כשמתירים את הטבילה בחמים בשבת, צריך לזהר לא לשהות במים החמים ללא צורך, רק לטבול לשם מצווה, כן? ותו לא. אז אבננזר אומר, זה בתשובה שלו, אני אמרתי לאיש מהמקרב שאני הולך בשבת, שצריך לשים שלט גדול, להעתיק את אבננזר מילה במילה בכניסה למקרב, שלפחות בערבי שבת. הוא אומר ככה, מי שרוצה לראות בפנים, אבננזר חלק אור החיים, ראש סימן תו קוף חווה. בדבר המקווה החמה שטובלים בה בשבת, ויושבים עוד שם אחרי התפילה או קודם. הישיבה ודאי שאסור להיכנס, לטבול תכף ולצאת אחרי התפילה מיד, בזה יש מקום להתיר. וככה גם בצ'ורס מיכסי צחוק, חלק קייס מולמית בייס, הוא כותב על זה. אז יש אנשים שדווקא בשבת, בגלל שלא צריכים לעשות איזה מקלחת חמה, שאם המקרה ונאנחים ומדברים ומתגרדים ורגליים, זה עדיין תוצא. אני כדרכי שאוהב להגיד לאנשים דברים שלא יודעים, אני אומר מותר בשבת לטבול במקווה חמה, זכניש וייק, לא לשרות את עצמכם במקווה. אבל פעם הייתי אומר, אחרי כן שמתי לב שזה נכנס בגדר שחכמים אמרו, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אפס הציבור קשה לו לקבל את הגזירה הזאת. ומעניין שאצל במקווה, אמרתי לאיש במקווה, מעניין שכל השבוע המקווה החמה היא ככה, לא? אופיועי צדה, בשבת אתה רוצה לצאת לחובה גם אלה שמקפדים בימות לך ללכת למקווה אמצעית הרותחת, אז אתה רוצה למקווה יותר חמה מהרגיל, וקובד שבס קוידש. גזות תרץ לבריאות, הכל
זה
פנים.
זה לא בגלל שלא מחמים, כאילו זה... יש מחמיר חזק בפני שבת כזה שישאר...
כן, כן, ש... כנראה, אבל תראה, כשאני הולך כבר למקווה, זה כבר לפני הסגירה, אז תאר לעצמי מה קורה שם ב-7-8 בבוקר, כשהמזריזים מקדימו הולכים. כל פנים, לא משנה. אז זה צריך לדעת שזה כותב אבני נזר, וזה פסק הלוכה. אז זהו, אבל מדובר בנוגע לשעות במים שלא לצורך, כמו שאומר לפני ואחרי, אבל מותר לטבול את מספר התפילות שאדם רגיל. לא אומרים, תשמע בשבת, תטבול שתי תפילות, אחד להורדת התומה, אחד להעלות עליך קדושה וטהרה ועוף החוצה. לא, לא, אני נוהג פה 9 תפילות, אני נוהג פה 12, כי התפילות, מספר התפילות מותר. מה שהוא מדבר זה כשהוא מדבר בפירוש. הוא אומר, יושבים שם אחר התפילה או קודם, יושבים שם, סתם לשבת, לא, כנס, תטבול ותפסה.
אז רק מכמה,
וקרה
אפשר
לשבת. כן, כן, כמובן, כמובן. עכשיו, עוד מדין המקווה, מה יש לנו פה? השעון כבר נגדנו חזק היום. טוב, אני חושב שאנחנו נצטרך פה לעצור, אז אנחנו בשיעור הבא עוד נמשיך לדבר על המקווה, ונדבר על החצה בסבון, ונדבר על השיער ועל הזקן, ויש לנו עוד הרבה עבודה. אז נעשה פה סימן.